ביקש ממני לדבר קצת על הקידושין הפרטיים, זה אפילו קשור במידה מסוימת לחלק הבא שאני רוצה להיכנס אליו. בעצם דיברנו עד עכשיו על לימוד תורה, על משמעותו, על איך לומדים, על צורות הלימוד השונות, על מטרת הלימוד, היחס בין לימוד לפסיקת הלכה. המשך שרציתי לדבר עליו זה בעיקר שלושה דברים. דבר אחד זה פסיקת הלכה, איך פוסקים הלכה, עד עכשיו דיברנו על איך ומה לומדים. על פסיקת הלכה, שזה כמובן מתקשר לעוד נושא של המסורת, זאת אומרת, מה התקבל מסיני, מה התחדש, מה המעמד של מה שהתחדש, עד כמה אנחנו יכולים להיות מעורבים בעניין הזה, האוטונומיה מול המסורת. ועוד משהו שרציתי לדבר עליו, וזה עניין יותר אקטואליים, לגבי מעמד של לומדי תורה, כן, פטור שלהם מכל מיני דברים, בהלכה יש פטור ממיסים, פטור משירות צבאי מדברים עכשיו, כן, שבט לוי של הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, על האיסור של הרמב״ם להתפרנס מלימוד תורה. זה הדברים שהם ככה יותר בשולי הנושא. אלה שלושת הדברים שרציתי לדבר עליהם, אבל כיוון ש... התבקשתי לדבר על העניין הזה של הקידושין הפרטיים, אז אני... התפרסם עכשיו בעיתונות משהו שאני הייתי מעורב בו. קידושין פרטיים, לא דרך הרבנות. והשאלה...
אני חייתי שעשית שם הסכם
שלא... היה גם תנאי, אבל זה עוד פרשייה.
הבת שלי שמתחתן ביום חמישי רצה לעשות את התנאי, והרב סתיו לא הסכים, והרב סתיו וייסמן לא הסכים, אף אחד לא הסכים.
כן, ברור.
ויצאו מזה כאילו, כרבנים של תואר. לא הסכימו
בשביל פנימה. נדבר עוד מעט, נדבר עוד מעט. גם הרבנים של תואר.
תודה רבה.
טוב. אז זה יכול להיות אולי איזשהו פתיח לשאלה של פסיקת הלכה ואוטונומיה בפסיקת הלכה, אבל אני רוצה קודם כל לעסוק בזה, ואם יישאר זמן, כיוון זה שיעור אחרון לפני פסח, אני אגע באיזושהי נקודה שקשורה לפסח, חל החירות או משהו כזה, ואחרי פסח נתחיל בנושאים שדיברתי עליהם עכשיו. טוב, אז אני אתחיל עם העניין הזה של הקידושין הפרטיים. כידוע, עוד לפני קום המדינה בעצם הרב קוק יזם את הקמת הרבנות הראשית, והרבנות הראשית זה איזשהו מוסד שמקימיו היו להם יומרות, אפשר לומר במידה מסוימת משיחיות. זאת אומרת, התחושה הייתה שזה בעצם יהיה המוסד התורני העליון, איזשהו סוג של סנהדרין לזמננו, מי יותר ומי פחות. אבל בפועל מה שיצא בפועל היום אני אפילו לא אדבר, אבל בפועל המוסד הזה באופן מובנה הוא לא כזה. הוא לא כזה בגלל שהוא לא המוסד העליון. זאת אומרת, עברין זה המוסד העליון, המוסד השופט והמחוקק העליון. בהלכה אין כל כך הפרדת רשויות בין מוסד מחוקק למוסד שופט. וכאן זה לא ככה. זאת אומרת, בסופו של דבר הרבנות הראשית זה מוסד שלטוני. זה מוסד שלטוני שסמכותו היא מכוח המחוקק. זאת אומרת, זה קודם כל זאת עובדה, זה לא שאלה ששנויה בוויכוח. אז בעצם היותו כזה, הוא כבר לא באמת מתחלה על המשבצת הזאת של סנהדרין. כן? הוא לא מתפקד באותה צורה, הוא בעצם קובע במידה מסוימת נהלים בתוך איזושהי משבצת שהוקצתה לו על ידי המחוקק ומקבלת את תוקפה מכוח דברי המחוקק. עכשיו, תוך כדי המעבר הזה מהחלומות למציאות, חלק מהחלומות נשארו בעינם ולא שמו לב שהמציאות מסביב קצת שונה. זאת אומרת, לפעמים הרבנות מתנהלת באיזשהו אופן כאילו שהיא הייתה סנהדרין, למרות שהיא לא. לפעמים מתייחסים אליה כאילו שהיא איזה מוסד רבני עליון, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות כשאתה שומע את זה. אתה רואה את הפיגורות שנמצאות שם, אז חלק מהם יותר, חלק מהם פחות, אף אחד מהם לא שייך בכלל לליגה שבה מדובר. וגם הם עצמם יודעים את זה, כמו שכל הציבור יודע את זה. עכשיו, אין עם זה בעיה עקרונית, כי באמת זה בסך הכל היה אמור להיות רגולטור. זאת אומרת, זה היה אמור להיות מוסד שממונה מטעם המדינה לנהל איזשהו תחום, תחום המעמד האישי, אולי כשרות, יש להם גם איזשהו איזושהי סמכות, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, אם זאת המטרה, אז לא צריך לצייר את ההילה מסביב, כאילו שמדובר פה באיזשהו הרב הראשי, זה נשמע, הביטוי נשמע כמו איזה, אני לא יודע מה, המחליט של משה רבינו בדור הזה. אז לא, זה הפקיד הראשי מטעם המדינה, שהוא אמור לנהל את העניינים, וזה בסדר. זאת אומרת, אם זה החוק, אז צריך להיות מישהו שינהל את העניינים. הוא גם להיות הרב הגדול ביותר, ממש לא חייב להיות, והוא גם לא כזה, כבר הרבה זמן. אבל הוא צריך כמובן להבין שהוא לא כזה. וזה לא תמיד קורה.
יש מי שדואג לזה שהוא לא יהיה כזה יום.
מה?
כן, מי שדואג לזה.
בשיתוף פעולה מלא מכל אגפי המערכת.
זה ערך המינוי של הרב נצגל.
כן, בסדר, בכל השיתוף פעולה של כל חלקי המערכת יש שיתוף פעולה להשאיר אותה ככזו, ומצד שני השיח ממשיך להתנהל כאילו שאנחנו עדיין בעולם החלומות. זאת אומרת, הרבנות הראשית ובחירות הרבנות הראשית ומי ינהיג אותנו, כן, ומי... מי שואל את הרבנות הראשית איזושהי שאלה הלכתית, זאת אומרת, זה כל כך הזוי השיח הזה. אף אחד, משום אגף של הציבור, זה לא חרדים, גם לא ציונים דתיים, אף אחד, זה לא מוסד, אפילו בלי לזלזל, אני יש לי גם זלזולים, אבל גם בלי לזלזל, זה פשוט לא המוסד...
זה מוסד ג'ובים.
מה?
זה מוסד של ג'ובים.
כן, בסדר, זה חלק מהעניין, אבל אני אפילו לא מדבר עוד על השחיתות ועל הסיעור ועל הג'ובים ועל נפוטיזם. כן, אז אני אומר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על הבעיות המובנות בעצם ההגדרה של המוסד הזה. זאת אומרת, יש בו בעיות מובנות. עכשיו, אני אעיר עוד הערה, זה כמעט הכל על גבול הפוליטיקה, אבל אנחנו מדברים על עניינים אקטואליים, אנשים מבוגרים, אתם כמובן מגבשים את העמדות שלכם, אתם לא תלמידים צעירים, אני לא חושש מלהיכנס לפוליטיקה. אפשר להקליט גם, זה בסדר גמור. מקליטים וכותבים, הכל כבר בחוץ. הכל כבר בחוץ.
צעירים זה יחסי.
מה?
צעירים זה יחסי.
אה, כן.
אנחנו לא צעירים.
כן, אוקיי. זה כמו יהודי, יש כאלה שאומרים שיהודי זה מי שמרגיש את עצמו יהודי. יש הגדרות כאלה, גם צעיר, זה מי שמרגיש את עצמו צעיר. זאת אומרת, אוקיי. יש תועלת בחשיבה הפוסט-מודרנית. בכל אופן, אני רוצה להעיר עוד הערה שהיא בעיניי מאוד חשובה, למרות שהיא פוליטית טהורה, אבל היא מאוד חשובה כי אנשים לא שמים לב, יש פה איזושהי הטעיה מאוד יסודית סביב המוסד הזה, שנובעת מהמתח שתיארתי קודם. למשל בבחירות האחרונות, הוזכר הרב סתיו, כן, בבחירות האחרונות לרבנות הראשית. אז התמונה הוצגה כאילו שבעצם יש פה איזושהי מלחמה של רבנים ציונים מול רבנים חרדים והפסדנו. את הרבנים הציונים לא נבחרו, החרדים התגברו, בגלל שלא הגיעו להסכמה בין הפלגים הציונים דתיים השונים. זה תיאור אבסורדי של המציאות, זה פשוט מצביע על חוסר הבנה מוחלט. בהגדרות המקובלות של מה ציוני ומה לא ציוני, אני לא חושב שדודי לאו הוא לא ציוני. אתה לא מכיר אותו מקרוב, אבל הוא אומר הלל ביום העצמאות, עד כמה שאני יודע, הוא לא יעלי למדינה, הוא רוצה שהמדינה תצליח. מה ההבדל?
בעולם החרדי.
מה זה משנה? זה בכלל לא משנה, תכף אני אסביר, זה לא חשוב בכלל. בפרמטרים של ציונות או אי ציונות, אני לא רואה שום הבדל משמעותי, אני לא יודע מה הוא חושב בתוכו פנימה, אבל בסך הכל אני לא רואה שום בעיה, זה גם לא מקרין בשום צורה שהיא על מה שהוא עושה, בפועל, בתור רב ראשי. ולכן השאלה מי אומר הלל ביום העצמאות ועד כמה הוא מתלהב כשהוא אומר את הלל הזה, ואם הוא אומר גם הגאולה שלמה, לא זוכר איך הברכה הזאת הולכת שם ביום העצמאות, זה באמת בדיחה, מה זה משנה? השאלה, קו השבר החשוב באמת, זה קו השבר בין נגיד השמרנים יותר לפחות שמרנים, לליברלים פתוחים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה הוא לא מקביל לקו של ציונות דתית מול חרדיות. יש רבנים חרדים שהם בהחלט פתוחים, אתם יכולים לראות הכרעות די מרחיקות לכת ודי נועזות של רבנים חרדים, אתם יכולים לראות רבנים חובשי כיפה סרוגה שיש להם תפיסת עולם מאוד שמרנית. והשאלה מה יקרה ברבנות הראשית לא קשורה בכלל לציונות, המדינה הוקמה, אולי אנשים לא שמו לב. אנחנו כבר לא דנים בשאלה אם להקים מדינה או לא להקים מדינה, אנחנו כבר אחרי זה, המדינה כבר הוקמה. עכשיו השאלה היא פשוט איך אנחנו מנהלים את החיים הדתיים או את הרוגה של החיים הדתיים שהמחוקק נתן לרבנות לנהל. כאן זה בכלל לא שאלה של ציונות. מה זה קשור לציונות? איך מטפלים באישה שהיא מסורבת גט? או לא משנה, במעמד אישי אחר, בגיור, מה זה קשור לציונות? זה שאלה של שמרנות מול אי שמרנות, וזה שתי תפיסות. אני עוד פעם, בלי להביע עמדה כרגע, אני אומר, אלה שתי התפיסות שעליהן אמור להינטש הוויכוח. אנחנו ממשיכים.
יש מוסכמות נכונות או לא נכונות, עדכניות או לא עדכניות, שיש משאלות אולי של הציבור הציוני, כן? שיהיה רבנות ראשית פועלת בצורה טובה ביותר, שהיא מבחינתה עצמה רוצה להישמע אליה.
מה זה קשור למה שאמרתי?
כי זה לא עניין של כך לצאת עם פועלים.
מה זה קשור לציונות? מה זה קשור לציונות?
כי זה הלך רוח.
מה הלך רוח שמה? זה
תפיצה.
באיזה נושא?
אני יכול להתפקח עם זה, אני יכול לא להתפקח עם זה.
אז הנה, אני מתפקח עם זה.
זה משאלת
לב. אבל אני אומר, משאלת הלב הזאת מנותקת מהמציאות. אז עם זה אני מתפקח. אם אפשר להתפקח, אז זה מה שאני עושה.
אבל זה גם מנותק מהמציאות שאין משאלת לב עקרונית כזאת.
אבל לא אמרתי שאין משאלת לב כזאת. אני אומר שצריך לתקן את משאלת הלב הזאת. צריך לתקן את משאלת הלב הזאת בגלל שהיא תקועה לפני 100 שנה. אנחנו היום מחלקים את ההצבעות שלנו בין מפלגות לפי הציר מי ציוני ומי לא ציוני. למה זה מעניין? מה זה משנה אם הבן אדם הוא ציוני או לא ציוני? השאלה, איך הוא רוצה לנהל פה את חיי דת ומדינה? וזה לא אותה שאלה. בתוך המפלגה שקרויה הבית, לא הבית היהודי, בעצם תקומה בעיקר, אם כי גם בתוך הבית היהודי יש חלקים כאלה, יש אנשים שהם לגמרי שייכים לצד החרדי. אמיתית, אני לא מדבר על השמצות, אני מדבר על הגדרות. זאת אומרת, בכל תפיסת העולם ההלכתית שלהם והתורנית שלהם, הם חרדים לגמרי. רק הם כיפה סרוגה ואומרים הלל ביום העצמאות. אבל חוץ מזה הם אומרים לך את אותו, על מקומה של האישה הם אומרים אותו דבר מה שאומרים החברים החרדים שלהם. עכשיו עוד פעם אני אומר, כל אחד יגבש את השקפת עולמו. לי יש השקפת עולם משלי, אני בטוח שלכל אחד מכם גם יש השקפת עולם. אבל צריך להיות מודעים לזה, זאת אומרת, הקו השבר לא עובר בין מי שחובש כיפה סרוגה למי שחובש כיפה שחורה. קו השבר עובר בין השאלה, מה תפיסתך ההלכתית, התורנית, לא קשור למדינה בכלל. מה זה קשור? יש אנשים עם כיפה שחורה שאני מכיר אותם, רבנים, של כיפה שחורה שהם מאוד פתוחים. אנשים שמאוד יכולים להבין את רוח הזמן, להגיב לו באופן שאני חושב שנכון להגיב לו, אבל עוד פעם, כל אחד בתפיסת עולמו. ואנשים עם כיפה סרוגה שאני לא יודע, הם במאה העשירית.
זה לא שאלה נתפס. מה שאתה אומר... אתה אומר, לוקח דוגמאות, יש כאלה עם כיפה שחורה,
יש הרבה כאלה,
יש הרבה, לא משנה, יש מעט או יש, איך נתפס בידי הציבור?
מה אכפת לי מה שנתפס? הציבור חי בעננים.
הציבור צריך לבוא.
אבל הציבור, על זה אני מדבר, אז עכשיו אני מנסה להסביר לציבור, מה קורה?
קורא ציוני, זה משהו שאחד, שתיים, שלוש,
אבל לא, אבל זאת טעות, על זה אני מדבר, שיש פה טעות. אנשים חושבים שמי שחובש כיפה סרוגה זה אומר שהוא ליברלי. לא, מי שחובש כיפה סרוגה זה אומר שהוא אומר
עליו ברמת חוץ. חובשי כיפה סרוגה הם יותר ליברליים מרוב אלה שחובשי כיפה
שחורה. לא נכון, טעות בידך. טעות בידך. ואגב, מי שנבחר מבין חובשי הכיפה הסרוגה לכהן זה בדרך כלל האגף השמרני יותר. לעומת זאת מבין חובשי הכיפות השחורות אתה יכול לבחור כי הם חוקיים, הם כיפות שחורות. עכשיו אתה יכול לגלות יותר פתוחים.
חרדים
רוצים לצייר את בעלי הכיפות הסרוגות וחכו את נגיד לכם
השם שלך. לא אמרנו חפיפטים. אני חושב שיש פה טעות בתפיסה. אבל ההבחנה היא לא רק במשמעויות ההלכתיות. אני חושב שלפחות בחלק מהציונות הדתית יש נטייה לראות במדינה עצמה, במשמעות של המדינה, איזושהי משמעות גאולית, איזושהי משמעות דתית. כאשר נדמה לי שהציבור החרדי בכללו אומר, לא, המדינה זה
כאילו... ברור, לא אמרתי שאין הבדל בין חרדים וציונים דתיים, יש הבדל. אבל זה לא קשור לתפקוד הרבנות הראשית. מה זה קשור לתפקוד הרבנות הראשית? הראשיים החרדים הגדולים ביותר השתתפו בכל הטקסים של יום העצמאות, יום הזיכרון, לא יודע כל דברים כאלה. אז מה זה משנה, ריבונו של עולם? זה הנושא? על זה אנחנו מדברים? מה זה מעניין? מה שחשוב זה מה הם עושים, יש להם מנדט.
בפרקטיקה זה אולי בתפיסה.
על הניתוק הזה אני מדבר, מה זה התפיסה? יושבים לך שני פקידים מדרג ד' שקוראים להם הרבנים הראשיים. לא, באמת, זאת העובדה, אף אחד לא מתווכח על העובדה הזאת. אפשר לאהוב אותה או לא לאהוב אותה, זאת העובדה. הם מקבלים הוראות כל אחד ממקום אחר, לא משנה. אבל זה פקידים שמקבלים הוראות. עכשיו, הם יושבים ואני רוצה שהם ייצגו בעיניי את משה רבינו. אנחנו לא שם. עכשיו, אם היה פה מישהו שהוא מנהיג רוחני עליון, והוא היה לבחר, אז אני מבין שהציבור רוצה מישהו שגם אומר הלל בהתלהבות ביום העצמאות, כי זה יותר מדבר אליי. אנחנו לא שם. אנחנו בוחרים אנשים, נעלו את המערכת הדתית, הרבנית, וצריך להיות מפוקחים. אחד הדברים שמאפיינים את החשיבה הדתית בכלל, גם החרדית וגם הציונית דתית, זה שאנחנו בוחנים דברים דרך הסיסמאות, דרך מה שהם מייצגים. אנחנו לא מסתכלים על מה הם עושים באמת. ומה שהם עושים באמת הרבה פעמים לא כל כך קשור לסיסמאות, למרות שאנשים חושבים שכן. הסיסמאות יכולות להיות נאמנות למסורת אבותינו, אתם יודעים, זה בבריסק, זה המקום שבו מדברים הכי הרבה על מסורת. דיברתי פעם על הנקודה הזאת. מסורת, רבותינו, אסור לסתות מהמסורת. זה המקום הכי מחודש והכי לא מסורתי שיש. מעולם לא למדו, לא חשבו כמו שחושבים בבריסק. בעולם הישיבות הליטאי, זה מחודש לחלוטין. שם מדברים כל הזמן על מסורת רבותינו, אסור לסתות ימין ושמאל. כל מי שזז ימין או שמאל, הם מיד מבקרים אותו. זה הזוי. עכשיו, אני סיפרתי על שם, אני חושב שפעם דיברתי על זה. היה פעם איזה ספר זיכרון לרב רענן שנרצח בחברון, זה היה נדמה לי הוא נרצח, ויצא שם ספר זיכרון. וכדרכם של ספרי זיכרון, אז מופיע שם אגף של מאמרים של כתבי רבותינו, גנזי קדמונים, יש בדרך כלל בספרי זיכרון, יש אגף כזה. עכשיו, אתה מסתכל מי גנזי הקדמונים, גנזי הקדמונים זה הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה והרב קוק, הרב הראיה קוק. אוקיי? זה גנזי קדמונים. עכשיו, האנשים ששייכים לאגף הזה, גם כן, כל הזמן הסטייה ממסורת. אתם יכולים לראות כל הזמן ביקורות על החבר'ה מהגוש, או על החבר'ה מזה, שאין להם מסורת, הם לא בדרך רבותינו. עכשיו, אתה מסתכל על דברה, האנשים שחידשו, ועוד פעם, אין לי שום דבר נגיד חידושים כמובן, אבל הם חידשו דברים, יש מאין, המציאו מסורת חדשה, והם גדולי הדוגלים במסורת. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נצבדים לסיסמאות. אנחנו מנותקים ממה שקורה באמת. אנחנו מדברים על המדינה כאילו שזה עוד איזשהו חלום שעוד לא קוים. אנחנו כבר 60 שנה, 70 שנה בתוך המדינה הזאת. יש מדינה כבר. בוא נראה מה קורה פה, לא מה אנחנו היינו רוצים שיקרה, מה האוטופיה שאנחנו מציירים בראש שלנו.
שלוש בנות בקרב ראשית בהן, שלכאורה נמצאת על הקו של ציוני-לא-ציוני. נקד על הכבד, האחת זה יהודי אתיופיה, השנייה זה גיור, והשלישית זה שטחים תמונת שלום. בשלושתם הרבנות או רבנים נדרשו להם, ואני אולי זה על הקו של הציוני ולא ציוני.
אני בראשון חלקית ובשני האחרים לגמרי לא מסכים. זאת אומרת שזה קשור לציונות. אני למשל חושב שאני ציוני לגמרי, אני מתנגד לדרך הגיור המקובלת היום. אני חושב שזה לא נכון לגייר ככה ואסור לעשות את זה, לא אומר שזה לא תקף בדיעבד, אולי נדבר גם על זה פעם, אבל ממש אני בצד החרדי בעניין הזה. עכשיו זה אחד ההצטרדות לסיסמאות, יש הרבה רבנים ציונים דתיים שגם חושבים כך. ברגע שזה הפך להיות לאישו של האם אתה ציוני או לא ציוני, אז מיד הדעות התחלקו לשתי מפלגות. אני ככה באיזשהו שלב עשיתי סקר קצת, שאלתי אנשים. כי אני הרגשתי שאני, מה קורה פה? אני גם לא מסכים לזה, בדיוק כמו שהרב שרמן שם בבית דין של הרבנות לא הסכים. לא, אני לא חושב שצריך לבטל בגיור לא מפריע, אבל מה שהוא עשה זה שערוריה. אבל אני כן חושב שזה לא נכון לגייר כך, זה לא, לא, לא נכון, זה סותר את כל הרעיון של גיור. בסדר, הוא חושב אחרת, כל אחד חושב אחרת, אני מכבד את מי שחושב אחרת, אבל זה מה שאני חושב. עכשיו, למה אני לא מוצא רבנים ציוניים דתיים שגם אומרים את זה? אומרים, תשמע, אסור לפגוע בכבודו של הרב דרוקמן, אסור לפגוע בבתי דין, הם גיורו, אתה לא יכול לבטל, הכל אני מסכים, אבל לא ראוי לגייר כך. למה? כי זה הפך להיות אישו של ציונים ולא ציונים. ראי דבר להיות אישו של ציונים ולא ציונים, אבל אסור לדבר, כי אתה בוגד. בוגד, אבל זה לא מחולק כך. ואת השאלה, האם אתה רואה את הדיור כאיזושהי זרוע לפתרון בעיות חברתיות של המדינה? זה לא נובע מגדרת העולם הציוני. לא חושב. אני, יש לי תפיסת עולם ציונית, ואני לא חושב שהגיור צריך לעשות את זה.
לפחות מושפעת, אני חושב. האם אתה צריך לדאוג לזה...
אני חושב שבעניין הזה...
לספר יוחסים, או שאתה...
רוב הרבנים הציונים דתיים, שאני מכיר, מתנגדים למערכת הגיור כמו הרב שרמן. מתנגדים למערכת הגיור המולכתית. כמו הרב שרמן. הם לא אומרים שהרב דרוקמן רשע. כן? הם לא אומרים שצריך לפסול את הגיורים, כי בתי דין האלה זה רשעים שלא ראויים לדון.
בסדר,
זה עניין אחר.
הם
מימין
ומשמאל,
אתה אומר.
הם
מתנגדים
מימין, אתה אומר.
מתנגדים מימין, כן. לא, מימין. גם לגבי יהודי אתיופיה, הרב עובדיה, אני לא יודע, תגדיר אותו כציוני או לא כציוני, זאת שאלה מסובכת קצת. אבל הרב עובדיה היה מימין.
אני רק אומר שזה סוף, בלי להיכנס לגופם של אנשים, זה סוגיה...
כן, אבל הקשר שלה הוא קשר מאוד קלוש. זאת אומרת, אני יכול להראות לך אנשים משני הצדדים שחושבים בשני הכיוונים. זאת אומרת, זה לא, ביומיום, אבל מעבר לשאלות הגדולות האלה, ביומיום שלנו...
הציונות עצמם, אתה יכול לבוא ולהגיד שיש משהו שמסתכלים עליה...
לא, בסדר, אני שואל מה זה עושה בפרקטיקה הזאת? מה זה אומר מבחינה פרקטית אם אתה כן ציוני? כלום. בבחירות, ואני כתבתי על זה במקור ראשון פעם, איזה מאמר אחר, ששם בעקבות תחושות ההחמצה, הכישלון שהרב סתיו לא נבחר בבחירות האחרונות, אז אמרתי, אנשים חשבו, אנחנו היינו הרוב, הציונות הדתית, ובגלל שהיינו מפוצלים, אז לא נבחרנו. טעות, חברים. זה היה מיעוט מבוטל שלא נבחר בגלל שהוא היה מיעוט. זה המיעוט של הליברלים, לא רוב של הציונים. זה שני דברים שונים. הליברל, הספות המרכזיות נגד הרב סתיו היו הספות של רבנים ציוניים, לא של רבנים חרדים.
מה שעכשיו יש הפגנה מול הבית שלו.
של מי של הרב סתיו?
כן. יש מחזה על כשרות, על מערכת כשרות אלטרנטיבית.
אוקיי. אז אני אומר, אז הקו השבר, או הקו שסביבו מתנהל הדיון, הוא פשוט הקו הלא נכון. אנחנו תקועים לפני 100 שנה. השאלה היא מה יתנהל היום ברבנות הראשית, בפרקטיקה, בתחומים שבהם היא עוסקת, לא שדרך היא תתווה לנו, היא לא מתווה דרך לאף אחד. השאלה היא מה היא תעשה בפועל, זה קשור לשאלה אם אתה פתוח או סגור, אם אתה שמרן או ליברלי יותר. ועוד פעם, לא משנה בכלל מה תפיסת העולם, אם מישהו שמרן, בסדר, שיצביע בשביל השמרנים. אבל צריך לדעת בין מי למי הבחירה. ואנשים עדיין נתקעים בדבר הזה של כן ציוני או לא ציוני, כי הם נשארים עם אותו חלום שאנחנו נקים פה את הסנהדרין שתנהל את המדינה מבחינה רוחנית. אנחנו עדיין מדברים על החלום במקום לדבר על, על, על הפרקטיקה.
אם מסתכלים על הרב הראשי, על הדיינים, אני חושב שהמועמדים של החרדים הם בדרך כלל הרבה יותר שמרנים מהמועמדים
של הבית היהודי. לא עשיתי סקר ואני לא מספיק מכיר, אבל אני לא מסכים. מהתרשמות שלי אני ממש לא מסכים. תראה, הרב לוי, שאתמול היה בג"ץ, אני קצת נוגע בדבר כי הוא אהב בית דין בבית דין שדן במקרה שלנו. אבל לא, במקרה הזה דווקא אני מקווה שאני שומר על עמדה מאוזנת. הרב לוי עשה את הפסק דין הזה של זיכוי הגט. ואתמול היה...
נקוד דם העליון.
כן. לא, אותו... כן, אלה שרצו לבטל. כן, אוקיי. עכשיו, הרב לוי, כשדיברתי עם אנשים שככה מכירים היטב את הפסקי דין, אני לא ממש עוקב אחרי כל מה שקורה שם, הוא גדול השמרנים. גדול השמרנים. זאת אומרת, יש פסקי דין שלו שהם... שמרניים להחריד ממש, אוקיי? מה? אבל יצא לו תדמית של איזה רפורמי כזה, בגלל שהוא פסק שם את הזיכוי גט, ואנשים לא אהבו את זה, ובמידה מסוימת של צדק, אני חושב שבאמת זה פסק דין מאוד בעייתי, אבל בסדר, זו דעתו, מותר לו. יצא לו איזשהו שם של איזה מהפכן רפורמיסט, וכל הארגוני אנשים נלחמים כדי להכניס אותו לבית הדין העליון, והוא כמובן לא נכנס כי הוא מהפכן הרפורמיסט, והם הפסידו את גדול השמרנים. האיש הוא גדול השמרנים, היה לו פסק דין אחד שבו הוא ישב, יגודה יושב איתו בהרכב. ישב איתו בהרכב. והרב לוי הוא ציוני דתי. הוא תפיסה סופר שמרנית, אני רואה את זה גם בהתדיינות במקרה שלנו, שעוד מעט אני מגיע אליו. אין, זה באמת, אני חושב שההסתכלות הזאת היא הסתכלות מוטעת. זה לא הנקודה, ועוד פעם אני אומר, זה לא פוסל אותו, מותר להיות שמרן, זה לגיטימי. יש תפיסות עולם, וצריך לדון מי ימנה ומי לא, ועל זה צריך להיאבק, מי שמאמין בזה או מי שמאמין בזה, ולא על שאלת הציונות. זה הנקודה. טוב, זה הרקע. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעניין. טוב, אז כתוצאה מהעניין הזה, כיוון שעכשיו, אחרי שציירתי שני הצדדים, אז אני אגיד שאני בצד הליברלי יותר, ולכן אני חושב שהרבנות היא מוסד מאוד מאוד בעייתי, התנהלות לא מאוד מאוד, לא רק לכן, גם שמרנים יכולים להסכים לזה, מוסד מאוד בעייתי, לוקה בהמון כשלים, אני בספק גדול האם בכלל אפשר לתקן אותו, לדעתי אין משמירה על עסקים, וצריך פשוט לסגור אותו אתמול, צריך לסגור אותו, הוא רק מזיק, הוא לא מועיל כלום.
להפריט אותו לנסות בגד שני שלא
יקבלו לו? אני אגיד מה אני חושב. זאת אומרת, מה שקורה פה בעצם זה כמה שמילטון פרידמן אמר פעם, זה שמה שמציל את מדינת ישראל זה 2000 שנות גלות. זאת אומרת, הממשלה במדינת ישראל עושה הכל כדי להרוס את המשק. אז זה היה בתקופה הצנטרליסטית, עוד לפני ביבי. הממשלה עושה הכל כדי להרוס את המשק, ומה שמציל אותנו זה שב2000 שנות גלות התרגלנו לעקוף תמיד את הפיקוח הממשלתי. ולכן זה מה שמציל את המשק. עכשיו, זה אותו דבר מה שקורה פה סביב הרבנות. מה שקורה סביב הרבנות זה שאנחנו מנסים שיהיה משהו צנטרליסטי, שינהל פה את העניינים, מה קורה, מי יתחתן, לאיך יתחתן ומי לא יתחתן, מה קורה, ש-50% לא מתחתנים, מבין אלה שכן מתחתנים, אז הם עושים את זה דרך קפריסין ובגץ מאשר להם את הנישואין, מחייב לרשום את הנישואין, כולל כהן וגרושה, כולל הכל. היום יש טרנד חדש בשנים האחרונות של זוגות, בעיקר דתיים אגב, זוגות בעיקר דתיים מתחתנים לא דרך הרבנות, קידושים פרטיים ולא נרשמים. זאת אומרת, יש היום במדינת ישראל, אני לא יודע כמה, כי זו תופעה שאי אפשר לעקוב אחריה, כל אחד עושה את זה בעצמו, אבל בטח מאות זוגות, אם לא יותר מזה, וזה רק שנים האחרונות, זאת אומרת, זה הולך ומתגבר, של זוגות שמתחתנים ולא רשומים כנשואים. אתם מבינים איזה בלגן זה? זה בלגן משפטי, בלגן הלכתי, ממזרות, אני לא יודע מי יורש ומי לא יורש, התחילו מאבקים, כתוצאה מזה שהרבנות מקשה בעניין הגירושין, מה נוצר, יש לי חבר משפטן שהוא ככה מרצה על זה תחת כל עץ רענן, מה נוצר כתוצאה מזה? ביגמיה בחסות החוק. מדינת ישראל היום יש ביגמיה חוקית, המדינה מעודדת ביגמיה. למה? כי בן אדם נשוי לאישה אחת וחי עם אישה אחרת. האישה האחרת היא ידועה בציבור שלו. האישה שנשואה לו היא אשתו החוקית. שתיהן מוכרות כבנות זוג שלו, וזאת ביגמיה. ברמה משפטית, לכל דבר ועניין זאת ביגמיה. הנלחמים נגד ביגמיות, היה חבר כנסת ערבי שהשימו אותו שהוא חי עם כמה נשים שהוא ביגמיסט. מה אתם רוצים? אתם מכירים בחוק בביגמיה. מה אתם רוצים ממני? אז גם אצלי, אחת היא ידועה בציבור ואחת היא אשתי. ככה הוא אומר. צודק. עכשיו, ממה זה בא? זה בא מהניסיון למנוע ביגמיה. זה בא מהניסיון, זה מילטון פרידמן. אתה מנסה...
אין
הרגשים
שאומרת, אחד הוא בעלי ואחד הוא הידוע בציבור שלי?
אולי כן, אני לא יודע. בהחלט יכול להיות שכן. זה בעיה הלכתית, אבל הם אומרים את זה בית משפט, הם לא אומרים את זה. ברור שזה בעיה הלכתית, בעיה הלכתיות יש פה בשפע. השאלה מי יורש, השאלה מי אח של מי. אתה מפסיק להיות יכול לעקוב. אם אישה אחת לא יודעת על האישה השנייה, שני הילדים שלהם יכולים להתחתן גם, לא יודע. יש פה בלגנים נוראים. עכשיו, ממה בא הבלגנים האלה? הבלגנים האלה באים מזה שאנחנו מנסים לפתור את הבלגן. מזה שאנחנו שמים מוסד שינהל את הכל, יהיה רישום. אז מנסים בציונים כאלה או אחרים, וזה לא עוזר, הציבור מדבר ברגליים. עכשיו, כשאומרים שמי שעוקף את הרבנות מפר את הסדר בתחום של המעמד האישי, זה שוב פעם ניתוק מהמציאות. מי שיוצר את חוסר הסדר זה הרבנות. אני אגיע למקרה שלי, ואז אני אדגים לכם את זה בצורה מאוד, מאוד ברורה. טוב, אז כתוצאה מזה המסקנה שלי, כבר כתבתי את זה כמה פעמים, וכמובן אמרתי את זה עוד יותר פעמים, שצריך לסגור את המוסד הזה, וכמה שיותר מהר יותר טוב, וזה אינטרס דתי עליון במעלה. עכשיו, לפני החילונות.
לא צריך להיות את זה.
מה צריך להיות? מה כן יכול להיות? ואני חושב שגם צריך להיות, אני כאדם מחויב להלכה, אני מאוד הייתי שמח שגם יהיה, שיהיה גוף רגולטיבי. כמו שיש מפקח על הבנקים, יש מפקח על הביטוח. זאת אומרת, מפקח על הנישואין, מפקח על הכשרות. הרבנות בתחום הכשרות היא לא רגולטור. הרבנות בתחום הכשרות היא ארגון הכשרות שאחראי על מתן כשרות בפועל, לא רגולציה של ארגונים פרטיים שנותנים כשרות. כידוע, כן, הרב ישיב התנגד בחריפות ליתר המקום דברים כאלה. העוזר הראשי שלו זה הרב אפרטי, בוגר יבנה דרך אגב, אפרופו חרדים וציונים. כן, גם הרב שרמן בוגר יבנה. העוזר שלו, הרב אפרטי, היה בעלים על ארגון, על חברה שמייבאת פירות וירקות בשביעית מערבים, מחוץ לארץ, לא יודע מאיפה. אינטרסנט ראשון במעלה. עכשיו הוא עמד בראש המלחמה נגד היתר המחירה. אתם מבינים? זה פשוט מגוחך. אז אם הרבנות מנהל, אם הרבנות צריכה לקבוע מה יהיה, אז היא לא רגולטור. מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה להגיד, יש ארגון שמספק פירות וירקות לא ביתר המחירה, אז תכתוב שזה לא ביתר המחירה, ואני אבדוק שזה באמת נכון. אני רוצה לראות שהלקוח מקבל את מה שמבטיחים לו. אוקיי? יש ארגון שתקן יותר מחירה, אין בעיה, הרבנות לא צריכה לקבוע אם יהיה יותר מחירה או לא. מה זה קשור אליה? כל צרכן יחליט מה הוא רוצה לאכול, וכל ספק יספק מה שהוא מבטיח שהוא מספק, והרגולטור יקבע האם הספק מספק נכון. רגע, זה הקשור. אותו דבר בתחום האישות. בתחום האישות יש תפיסות שונות. יש כאלה שלא רוצים נישואין עם תנאי, קידושין בתנאי. יש כאלה שכן רוצים קידושין בתנאי. אין בעיה. אז הרבנות קובעת אין קידושין בתנאי. ומצד שני, כמובן, מאגנת את האנשים ולא נותנת להם לחיות. זאת אומרת, היא מונעת את, יוצרת את הבעיה ומונעת את הפתרון בשתי ידיים. עכשיו, למה זה נובע? ממה זה נובע? זה נובע מזה שהרבנות היא לא רגולטור. הרבנות היא שחקן בשטח. אם היא תהיה רגולטור ותיתן לאנשים לקדש באופן חופשי, היא איבדה את הכוח שלה. זה מלחמה על הכוח שלה, זה לא קשור לשום דבר אחר. כמו בכשרות. אז מה שקורה במצב כזה זה שיש מונופול, לא רגולטור. זה מונופול של נישואין שהם צריכים לעשות רק באופן אחד, לא משנה מה הציבור רוצה. השאלה מה המחוקק רוצה. עכשיו, גם אם אנחנו נורא אוהבים את רעיון הכפייה, אני לא אוהב אותו גם באופן אישי. אבל גם אם נורא אוהבים את רעיון הכפייה, הוא פשוט לא עובד. אז חבל, צריך לראות במציאות, הוא לא עובד. הוא יוצר המון עיוותים, אנשים עוקפים אותו, כמו שתיארתי קודם. זה לא עובד. מה כן אפשר לעשות? אפשר לעשות מה שעשינו 2000 שנות גלות. הסתדרנו בלי רבנות ראשית, ואנחנו יכולים להסתדר גם הלאה בלי רבנות ראשית. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה שיהיה רגולטור, שיוודא שמי שאומר שאני עושה ניסויים בצורה כזאת, באמת עושה את זה בצורה כזאת. ומי שעושה את זה אחרת, לוודא שהוא עושה את זה אחרת, שהוא לא בוחר לי לוקשים. איך להתחתן אני אחליט, לא הרבנות תחליט איך אני אתחתן.
ואז כשאני אחפש אישה לבן שלי,
אז אתה תבדוק.
איזה בית דין,
נכון,
איזה בית דין,
נכון,
את האמא שלה.
נכון.
זו באמת.
מה אתה עושה היום? מה אתה עושה היום? מה אתה עושה היום?
היום יש 3 פלגים, אין 80.
אין פלגים, יש 50% שלא מתחתנים בכלל. יש מתוך ה-50... לא נכון, מתוך ה-50% שכן מתחתנים הם לא רשומים חלק, אתה לא יודע בכלל שמתחתנו. אתה לא יכול אפילו לקרוא באיזה בית דין הם עשו את זה, כי הוא לא כתוב בשום מקום. אתה לא יודע שהם נשואים. זה מתרחבת עכשיו, אני עכשיו... טוב, אז אוקיי, אז אותי זה מטריד.
לא מטריד אותי אחת שגורשה שלו כדין, על ידי בית דין שאני לא יודע מה...
אבל אתה מבין שגם זה יבוא. אבל אתה מבין שגם זה יבוא, זה רק שאלה של זמן, גם זה יבוא. אם המשיכו להתעקש רק אנחנו מגרשים, כמו שעושים היום, גם זה יבוא.
מה החלופה?
החלופה היא לפתוח את העניין הזה. ואם אנשים נתקעים עם הסיסמאות, אנחנו רוצים שיהיה פה סדר, אז יהיה פה הכי פחות סדר. אז אני אומר, סדר רגולטורי, לא סדר מונופוליסטי. זה שני דברים שונים.
הסדר קיים אם הוא לא מונופוליסטי.
אני אומר, הסדר יהיה קיים. אני אפתח את הספרים, אני אפתח את הספרים, ואני אראה עם מי הוא התחתן, ואיך הוא התגרש, ואז אני אחליט מה יחסי לנישואים ולגירושים האלה, וככה אני אקבל את ההחלטה. זה הכל.
העם פשוטי העם יחליטו?
כן, כן. אם לא, אז ישאלו את הרב שלהם, והוא יבדוק. מה זה משנה? כמו שאתה עושה בכל תחום בהלכה. היום אתה גם את זה לא יכול לעשות. זה בדיוק, אנשים ממשיכים עם הסיסמאות האלה, רגע, מה נעשה? יהיו פה שני עמים. היום אין שני עמים?
יש 15 עמים.
זהו, אז מה זה יהיו שני עמים? איפה אתה חי? אתה יוצר את השני עמים האלה. אני אומר שאם זה לא היה המונופול הזה, אז הרבה יותר אנשים היו מתחתנים כדת משה וישראל, כמו שיש בחוץ לארץ, כמו שיש בהרבה מקומות אחרים. כמובן, יש גם הרבה שלא, בסדר, זאת המציאות, אתה לא תוכל לשנות את זה. אתה מנסה... אז אמרתי, גם על גירושין, מה שאמרתי זה נכון. תסתכל מי גירש אותם ותחליט אם אתה סומך על זה או לא. זה הכל. אין לי פתרון יותר טוב. לא אידיאלי באנחנו חיים, אין לי פתרון יותר טוב מזה. וגם היום, פתרון של היום הוא רק יותר גרוע. הגירושין הפרטיים בדרך, אני מבטיח לך. אולי כבר נעשים ואתה לא יודע, הרי דברים נעשים, דברים כאלה נעשים אתה לא יודע. אי אפשר אדם.
יש במצל חרדי, יש בתיידים שהם מגרשים.
כן, אז הרבנות נותנת להם אישור דה פקטו, ועכשיו כבר מתחילים להתעקש יותר שזה יהיה גם מלכתחילה, ולא רק דה פקטו, לחרדים תמיד מקבלים אישור, זה ברור, זה לא... בכל אופן, הנקודה הזאת שאנחנו כל הזמן חושבים שהרבנות תעשה סדר, זה כמו האמון הסוציאליסטי הזה שהממשלה תעשה סדר. והיא תנהל את הכל והכל יהיה בסדר, זה לא עובד. זה לא עובד, כיוון שבחברה חופשית, בחברה דמוקרטית, אנשים עם כל מיני תפיסות עולם, רובם לא מקבלים את מערכת ההנחות האלה, ואני גם לא אוהב את זה, כמו שאני מניח שרבים פה לא אוהבים את זה, אבל זאת המציאות. כי אם אני לא אוהב את זה, זה לא אומר שזאת לא המציאות. כשאנחנו לא מבינים שזאת המציאות, קורות צרות יותר גדולות. אני חושב שאם פותחים את הכל ועושים את זה שקוף, זה יותר, יותר הגיוני. כל אחד יחליט מה יחסו לכל דבר, זה יהיה פתוח, יהיה שקוף. הרבה יותר אנשים בעיניי התחתנו כדת משה וישראל אם זה יהיה ככה. כדת משה וישראל ממש התחתנו. למה? כי אנשים בסך הכל כן רוצים לעשות את זה. היום אנשים דתיים שמתחתנים כדת משה וישראל לא מוכנים לעשות את זה דרך הרבנות. הזוג הזה שבא אליי, הוא בא, הוא אומר, אני לא, דרך, לא מתחתנים דרך הרבנות. השאלה אם אתה מוכן להשיא אותנו. זה הכל, אנשים לא רוצים את זה. הוא לא רוצה את המוסד הזה, המוסד המכוער והמצורע, אבל זה לא אוהב.
לא רוצה
את המוסד הזה, הוא רוצה לפרק אותו. לא פוליטית, לא בגלל שיהיה לו בעיות אישיות, זה גם נכון, אבל יש לו גם בעיות אישיות, כי לא יחתנו אותם בתנאים, רצו תנאים. ואז יכול ליצור סרבנות גט, כמו הגינות ודברים כאלה. טוב, בקיצור, עכשיו אני מגיע למקרה הזה.
אם היום היה מדינה הלכתית עם סנהדרין וכן הלאה, היה אותו הבעיה.
אני לא בטוח, כי השאלה מי היה הציבור, לא מה הייתה המדינה. אם הציבור היה אותו ציבור, זאת הייתה אותה בעיה, ואני מאמין שאני הייתי מציע אותו דבר. אבל אם הציבור היה אחר, כי הוא לא מקבל את המהות ההלכתית, אז בסדר גמור, זה משהו אחר. אין לי בעיה עם זה שכולם התנהלו על פי ההלכה.
אני מאוד הייתי שמח שזה יקרה. רק השאלה, מה עושים כשזה לא קורה? האם אתה מנסה בכוח לכפות את האנשים, או שאתה אומר, טוב, זאת המציאות, אני אנסה לעשות את המיטב בתוך המציאות הזאת.
שבזמן בית שני ראו ואנשים לא היו.
אני לא בטוח. זו שאלה של הגדרות. אתה יודע, עד לפני 50 שנה או 100 שנה, גם אנשים הלא דתיים לא יעלו בדעתם לא להתחתן דרך הרבנות. כל הסיפורים של ארתור קסלר, אם אתם מכירים גנבים בלילה, בספר שלו גנבים בלילה, הוא מספר שם איך הוא היה תקופה בארץ. אז הוא מספר שם איך בקיבוצים היו מתחתנים, הרב היה מגיע לחתן אותם, והם היו שולחים איזה מישהו כי הוא עבד בפלחה, הוא לא היה לו זמן להגיע. הוא שלח מישהו אחר שיקדש את אשתו. כי אין, הוא לא היה לו זמן באותו, הוא היה בתורנות באותו זמן. או אולי זה גם אישה אחרת הייתה, אני לא יודע. אבל זה מצד אחד מראה מה שווה הכפייה הזאת שתמיד מחתנים רבנים, ומצד שני זה מראה אבל אף אחד לא התחתן בלי רב. אפילו אנשים שעשו צחוק מכל העניין לא התחתנו בלי רב, זה לא... לכן, למשל, אגב, לגבי גיור, דיברנו קודם על גיור. אנשים עוד פעם טועים באותה טעות, האנשים שאומרים, הרי קיבלו תמיד גיורי אישות. יש לזה הרבה תקדימים בכל ה... גיורי אישות לכתחילה לא ראוי לקבל, מי שבא מתגייר בשביל להתחתן. אבל מביאים לי, אני כתבתי פעם שזה שערוריה בעיניי, הגיור הזה לא תקף בכלל, גיור אישות היום. אז אמרו לי, מה זאת אומרת? הרי מלא מביאים מתקדימים, פשוטים וראשונים, וזה שגיורי אישות, נכון שזה אסור, אבל בדיעבד מקבלים, וזה עוד פעם פשוט התעלמות מהמציאות. מה היה פעם? פעם בן אדם הלכה להתחתן עם אישה יהודיה. הוא הבין שהוא צריך לעשות גיור. הוא גם הבין שאחרי שהוא עושה גיור, הוא גם יחיה כמו יהודי. כי זה מה שנקרא להיות יהודי. אז נכון שהוא לא עושה את זה כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא עושה את זה כי הוא אוהב את אשתו, או את אשתו לעתיד. אוקיי? אז לכן הוא מתגייר, וההנחה היא שהוא כנראה יקיים בצורה כזו או אחרת מצוות, עוד פעם, לא יודע מה הוא יעשה בבית בפנים, אבל בגדול הוא יקיים מצוות, כי הוא חלק מהחבורה. אז זה שהמוטיבציה שלו לא הייתה מוטיבציה עליונה, בסדר, כל אחד מאיתנו, אני מניח, גם כן לא תמיד עושה את המצוות, רק כי הוא נורא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה עושה את זה כי אתה שייך לעם ישראל, ואתה יודע שעם ישראל פירושו לעשות מצוות. אז לכן גיורי אישות, לפחות בדיעבד, אם לא אוהבים את זה לכתחילה, לפחות בדיעבד זה תקף. כי בסופו של דבר הוא מבין שמקבל עצמו עוד מצוות, לא משנה למה, אוקיי? אבל היום, מי שעושה גיורי אישות, הרי ברור שהוא לא יקיים מצוות אחרי זה, הרי שלושת רבעי מעם ישראל לא מקיים מצוות, היהודים מלידה לא מקיימים מצוות. לכן אין את ההנחה הזאת שגם אם התגיירת לשם אישות, אתה תקיים מצוות. אז מה הקשר בין התקדימים האלה לבין מה שאתה עושה עכשיו?
אני אמר שזה לא יקיים מצוות. מי אומר שזה ההנחה של התקדימים?
מה? אני אומר. קבלת מצוות זה חלק מהגיור, מה זאת אומרת? אז אחרת מה? זה מדינה בגמרא. לא, זה מדינה בגמרא. מה זאת אומרת? אין קבלת מצוות במצב כזה. כשאתה יודע שהוא לא יקיים מצוות, אז הוא לא קבלת מצוות. מה, הוא צריך להניע שפתיים ולהגיד אני מקבל מצוות? אתה יודע שהוא לא יקיים. אז כשהוא אמר את זה, ידעתי שהוא יקיים. לא אכפת לי שזה לא מתוך אהבה, אבל הוא יקיים. בסדר? אז הוא יהודי.
אפילו הוא יקבל את זה, יש לו
חוקים. לא, בסדר, ברור שההבחנה הזאת היא הבחנה יותר מדי שחור לבן. אבל בגדול אני אומר, זה עובד יותר כמו מונופול מאשר כמו רגולטור. ואני חושב שזה צריך להיות יותר רגולטור. וברגע שזה יהיה רגולטור, אז גם לא צריך את המלחמות האלה מי יהיה הרב הראשי ומי לא יהיה הרב הראשי. מצידי יכול להיות שם פקיד. הפקיד ימנה רבנים שמבינים בעניין, והם יבדקו, האם מה שבן אדם מבטיח, זה מה שהוא עושה. הוא לא צריך להחליט מה עושים ומי צודק ומה צריך לעשות ומה אסור לעשות. כן, נכון,
מסעדה שהיא בבית דין, זה במנצ'סטר,
נכון, גם בארץ יש את זה, בארץ יש את זה, ועדת תאור, ועדת תאור,
כן, באמריקה 6 מיליון, נכון, חיים נחיה פה גם,
נכון, בדיוק, נכון, ההבדל בינינו לבין אמריקה זה לא בגלל שיש פה רבנות ראשית, אלא בגלל שאין פה מספיק גויים. זה כל ההבדל. לכן ש... לא, באמת. לכן שם יש הרבה יותר התבוללות מאשר פה. זו הסיבה היחידה. לא בגלל הרבנות הראשית. להפך, למרות הרבנות הראשית.
אבל אם לא תקבל את הגיורים, אז יהיה מספיק גויים.
אה? וגם אם תקבל את הגיורים, יש מספיק גויים, כי הם עדיין גויים.
לפי מה שאתה מציע, אז גם נישואים אזרחיים כאחד האופציות?
כן, בטח.
כהן וקדושה וכולי.
בוודאי, מה זאת אומרת? בן אדם שהוא מחליט, הוא בן כה וכה חי עם בעל זוג איך שהוא רוצה. לא תחתן אותו, אז הוא יחיה איתה בלי זה. והילדים שלהם יהיו ילדים שלהם, והם יוכרו על ידי המדינה כזוג נשוי, כי הם ידועים לציבור, זה ברור. זה לא יעזור כלום. כמה אפשר לכפות על כל הציבור נורמות שהוא לא מאמין בהם? זה פשוט בלתי אפשרי. אני בעד שיקיימו את ההלכה, אבל אני לא מוכן להסתכל על המציאות לא כמו שלי, בגלל שאני נורא רוצה את זה. עכשיו, דבר הרצוי למצוי, מה אני אעשה? אז כל עוד לא נכיר בזה, אז אנחנו חיים בבועה.
למה
ההתנגדות
ההלכתית לגט על
פנאי? מה? רגע, עכשיו אני מגיע יותר קרוב לעניין. הנקודה של הקידושין על תנאי, זה לא גט על תנאי, זה קידושין על תנאי, מטרתה קודם כל, ההצעה, קודם כל קידושין על תנאי מופיע בגמרא. אז ברור שאפשר לעשות קידושים על תנאי. כוונה, אני מקדש לך בתנאי שיהיה כך וכך, או על מנת שיהיה כך וכך.
אם הגבר יהיה צמח,
רגע, זה כבר, אתה כבר הולך הלאה. קודם כל יש קידושים בתנאי. קידושים בתנאי פירושו, הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבא. הרי את מקודשת לי על מנת שתביא לי 200 זוז. הרי את, בתנאי, אם תביא לי את מקודשת, לא תביא לי את לא מקודשת. זה תנאי, כמו כל עסקה אחרת, אפשר גם את העסקה הזאת לעשות בתנאי.
משך
התנאי
הוא תקופה קצרה.
לא, לא חייב להיות. באופן
עקרוני,
בגירושים, אגב, יש כלל שזה לא יהיה תנאי עולמי, אבל זה יכול להיות גם תנאי ל-50 שנה. רק עולמי אסור, כי זה לא קריטות, לא משנה, זה בגירושים על תנאי. אני מדבר על קידושין על תנאי. אז בקידושין על תנאי, אז בדין הגמרא זה ברור, אף אחד בגמרא לא מציית אפילו על הבעיה של קידושין בתנאי. ברור שאפשר לעשות את זה. אלא מה? שבאיזשהו שלב עלתה הצעה בגלל האסימטריה בין גברים ונשים בקידושים, ואז הגבר יכול להחזיק את האישה בת ערובה כשמתעורר סכסוך והוא לא מוכן לשחרר אותה, והיא לא יכולה להתחתן עם עוד גבר, הוא יכול לחיות עם עוד אישה בלי איסור משמעותי לפחות. אז עלתה הצעה בעיקר, זה הגיע לסיום בצרפת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בעצם זה היה אפילו לפני כן, בעקבות המהפכה זה התחיל, המהפכה בצרפת, כי גם בצרפת החברה הגויית עברה שינוי. היא הייתה מאוד, עדיין, מאוד קתולית, ועד המהפכה הצרפתית לא היו גירושים. בפסוק גירושים זה היה לא אין, זאת אומרת, מעבר לאיסור הדתי שלהם. זה לא, נורמה חברתית לא מקובלת. אז גם היהודים לא התגרשו. כי זה היה נורמה בחברה שבתוכה הם חיו. אחרי המהפכה בצרפת, התחילה לגיטימציה של גירושים, גם היהודים החליטו שזה בסדר להתגרש. עכשיו, לא רק שבחליטו שזה בסדר להתגרש, כי הצרפתים החליטו שמי שאחראי לגירושים זה כבר לא הכמרים, אלא בית המשפט. או העירייה, לא יודע בדיוק איך השיטה שלהם, אבל השלטון, החילוני. לא, מי שפרדה דת ממדינה בצרפת, היא עדיין נשארה מדינה דתית, אבל הייתה, בשיטת הממשל שלהם, הייתה הפרדה בין דת למדינה. ואז גם היהודים החליטו שזה טוב להם. ואז מה שקרה זה שהיו שם רבנים, אגב אורתודוקסים, שהחליטו שגירושים יעשו בבית המשפט. בית המשפט יגרש מדין עד המלכותה, מכל מיני דברים כאלה, שזה פשוט לא יאומן כי יסופר, וזה עורר מהומת אלוקים במזרח אירופה, יצאו קונטרסים ומכתבים וכל גדולי הדור, וזה הגיע עד רב חיים מויזוס, עד אמצע המאה ה-20. זה תהליך ש... או לא אמצע, שליש המאה ה-20. זה תהליך שנמשך איזה 100 שנה בגלגולים כאלה אחרים. באיזשהו שלב הם הבינו שזו שטות מוחלטת, הרבני צרפת, ואז הם הציעו הצעה אחרת לעשות קידושין בתנאי. שהתנאי אומר שאם בית המשפט יחליט שהזוג הזה צריך להתגרש, אז הקידושין פוקעים.
ואז זה... למפרע או פוקעים?
למפרע. אי אפשר לא למפרע. תנאי הוא תמיד למפרע.
אפשר שזה תנאי שסמכות לבית דין לגרש במקום הבעל.
מה, שהוא ימנה אותם כשליח, זה לא תנאי, אז הוא ימנה אותם כשליח.
תנאי, אבל
תנאי תמיד מתלה את המעשה. אז ברגע שאתה מתלה את המעשה, אז הקידושין, אם לא יתקיים התנאי, לא היו קידושין. אז זה תמיד למפרע.
מה קורה עם ילדים?
מה?
מה קורה עם ילדים?
מה קורה
עם ילדים? כאילו למפרע, אז...
מה הבעיה? ילדים של זוג שהוא לא נשוי, אין בהם שום בעיה. זה לא ממזרים. אז לכן החליטו תנאי, והתנאי הזה בעצם בא לתת תוקף לפעולה של בית המשפט, אבל הפעם כן בצורה הלכתית, זאת אומרת, כי תנאי אתה יכול להתנות במי שאתה רוצה. זאת אומרת, מנת שירצה אבא, אתה אומר, מנת שירצה השופט. אז זה בסדר, מבחינה הלכתית. ואז התעורר פולמוס בשני מישורים. במישור אחד, האם ראוי לעשות את זה? לא שאלה של איסור ואתר, אם זה תקף או לא תקף, אלא. אתה בעצם עושה צחוק מכל מוסד הקידושין והנישואין, אתה בעצם הופך אותו למשהו הרבה יותר דינמי, לא מתנהל על פי דין תורה. זאת שאלה אחת, שאלה של מדיניות הלכתית. השאלה השנייה זה דין שמופיע בגמרא, שהגמרא אומרת, אין תנאי בנישואין. אין תנאי בנישואין, פירוש הדבר שאם מישהו קידש על תנאי, את הנישואין בכלל אפשר לעשות על תנאי, כי נישואין זה לא שום דבר, אין למשמעות הלכתית ממש. הקידושין זה הדבר העיקרי. אז אתה יכול להתנות את הקידושין בתנאי. אבל ברגע שאתה מגיע לנישואין, הטענה בגמרא היא שהקידושין, התנאי פוקע. למה? כי תחשבו, אם אחרי הנישואין הרי כבר מקיימים יחסי אישות, אז אחרי חודשיים פתאום התנאי לא מתקיים והקידושין פקעו. זה קורה שכל היחסי אישות בחודשיים האלה היו ביד זנות. עכשיו, בן אדם לא רוצה לעשות את בעילתו, בעילת זנות. וכיוון שכך, ההערכה של חכמים הייתה שלמרות שהוא התנה תנאי בקידושין, כשמגיעים הנישואין זה מתבטל. לא יהיה יותר. אז ברור שהוא לא מתכוון להמשיך את התנאי אחרי הנישואין. זה אומדנה בדעתו. אבל אתם מבינים שגם אם זה נכון, ברור שאם הבן אדם כן רוצה את התנאי ולא אכפת לו שהדבר הזה יהפוך את בילתו לבילה זנות, אז התנאי תקף.
אם הוא כתב בפירוש, התנאי הוא גם אחרי הנישואין.
בדיוק. ואם אין, אם אני לא, הוא לא משאיר את זה לאומדנה שלי, שאני צריך להחליט מה דעתו. והוא כופר, הוא אומר, אני מוכן שבילתי תהיה בילה זנות אם יקרה כך וכך, שיפקעו הקידושים. אז התנאי תקף. אבל זה משונה מאוד, אבל זה משונה מאוד. פוק חזי ותשאל את האנשים היום, ברור שהם גם מתכוונים לזה. לא משנה מה הגמרא. גם אם הגמרא הייתה אומרת את זה, אבל ברור שמדובר פה בהערכת מציאות, זה לא דין. הערכת מציאות, הגמרא חושבת שהבן אדם לא מתכוון ברצינות. אוקיי, אבל אם בית דין היום חושב שהבן אדם כן מתכוון ברצינות... אבל אני אומר, אבל אם, אז כל תנאי הוא ככה, ובן אדם לא חושב שמשהו, אז בכלל תבטל את התנאי.
למה תמיד המלך עשה גט, הפקיד גט ולא עשה קידושים על תנאי?
לא הבנתי.
בית דוד המלך, כשיצאו למלחמה, שכן לא אדומות, אז עשו גט על גט. למה לא לעשות את הקידושים על תנאי? למה לא להתקין אז שיהיו הקידושים על תנאי?
כי למה שכולם יעשו את זה? הוא עושה את זה רק לחיילים. כל היהודים הם חיילים? היום כל היהודים הם חיילים. היה רק צבא מסוים, מי שיוצא לצבא, שישים גט. בקידושים הרבה מתחתנים, לא רק חיילים מתחתנים. רגע, יכולים להיות הרבה הסברים.
כי אז גם כן מי שכבר התחתן,
כן, נכון, לא, הוא יכול לתקן שמי כאן והלאה יעשו קידושים.
בסדר,
אבל הם יעשו גט, אבל מי כאן והלאה, בסדר, להסביר כל מיני דברים. באופן עקרוני, כך או אחרת, ברור שאין בעיה עקרונית עם תנאי כזה. כל השאלה, אם הבן אדם מתכוון לזה ברצינות.
בצרפת היו קהילות ידועות שעשו את זה לאורך ההיסטוריה?
מה, לא הבנתי?
קידושין על תנאי, חוץ מצרפת. היו קהילות...
אם היו זה מעט מאוד, לא עשיתי מחקר כזה. נכון, זה מעט מאוד. עכשיו, אז כתוצאה מזה, אז התעוררה התנגדות מאוד גדולה לקידושין התנאי, כי המשיכה ויכוח עם רבני צרפת, שזה בעצם עושה זילות של מוסד הקידושין, האישה בעצם יכולה לא לקיים את התנאי, ואז היא בכלל לא אשת איש, וגמרנו, כל הדבק שיש בין בעל ואישה בעצם מתערער. אוקיי? זה היה הדיון שם, אבל תשימו לב שהוויכוח מתנהל בשאלה בעצם לא... הרי יש שלושה מישורים, האם ראוי או לא ראוי לעשות את זה, זו שאלה אחת. איך נראה מוסד הנישואין שהכל על תנאי? שאלה שנייה, האם יש בזה איסור לעשות את זה? לא של מדיניות, אלא איסור ממש. שאלה שלישית, האם התנאי תקף? נכון? יכולה להיות גם שאלה רביעית, האם קידושין שנעשים באופן כזה הם תקפים? קידושין שנעשים באופן כזה אולי הם לא תקפים. שאלה, כן, ארבע שאלות. עכשיו, צריך להבין טוב, כשקוראים את המקורות, את הקומה הרביעית, אף אחד לא אומר. שקידושים מתבטלים, כי פשוט ברור שאי אפשר להגיד דבר כזה. קידושים ודאי התקפים מצב כזה. את הקומה השלישית, שהתנאי בטל, זה תלוי בניסוח, אבל אם מנסחים את התנאי כמו שצריך, אז זה תנאי טוב. קומה השנייה, אין בזה שום איסור לעשות את זה, זה אולי לא ראוי, אין בזה שום איסור, הוויכוח הוא רק בקומה הראשונה. האם זאת מדיניות נכונה, האם ראוי לעשות את זה או לא ראוי לעשות את זה. זה הרקע. עכשיו, בדורנו, דורות האחרונים, זה יתעורר עוד פעם. זה יתעורר עוד פעם בגלל שנשים מרגישות בכלא. כן? זאת אומרת, שהבעל מחזיק אותם בנות ערובה.
איך
הם בונים את התנאי? רגע, שנייה. ואז הם רוצות להשתמש במנגנון הזה של תנאי. היו כאלה שהציעו להשתמש במנגנון הזה של תנאי כדי לשחרר אותם. עכשיו צריך להבין שהיום זו תקופה אחרת מאשר באירופה של המאה ה-19 או אפילו ה-20. כי היום בסך הכל יש הרבה מאוד אנשים שבגלל זה בכלל לא מתחתנים. בגלל האסימטריה הזאת ומה שהם רואים כאפליה וכל הדברים האלה, והציבור היום הוא ציבור אחר. אז אם מדובר בשיקולי מדיניות, מדיניות היא תלויה בתקופה, במקום ובזמן. עכשיו אני לא אומר שזאת חייבת להיות המדיניות הנכונה, אבל אני כן אומר שצריך לחשוב על זה שוב, אפילו ברמת המדיניות, שלא לדבר על זה שבשלוש הקומות הבאות בכלל אין בעיה. אוקיי? באו אליי הזוג הזה והם רוצים לא להתחתן דרך הרבנות, לא רוצים, לא אוהבים את הרבנות. עכשיו יש הרבה כאלה, כמו שאמרתי קודם, הוא חבר של הבן שלי, אני לא חיתנתי, חיתנתי בימיי פעם אחת, רק את הזוג הזה. אני לא מתעסק עם זה. והוא חבר של הבן שלי, והוא...
אלה צרות עשית.
לא, שזה עשיתי את זה, אחרי שמעתי. כן, אני לא מוסמך מטעם הרבנות. וחיתנתי אותה, הם ביקשו להיחתן על תנאי, ועם הסכם קטן נישואין וגם תנאי, עם איזשהו נוסח כזה או אחר, אמרתי להם, תראו, את הסכם קטן נישואין עשה בכלל לרב פרל מאלון שפוט. לא אני, אז זה לא קשור אליי, גם הוא חטף על הראש בפסק דין הזה, אמרתי שהוא רב שהוא מורשה על ידי הרבנות. אם אתם לא עושים הסדרה, הרי אתם רוצים לעשות הסדרה, תעשו הסדרה, תגידו מה כן ומה לא, איזה הסכם מקובל עליכם, איזה הסכם לא מקובל עליכם, תציעו נוסח של תנאי או תגידו אין תנאי, גם את זה לא, אבל לא רואים כלום, סתם לא מקבלים. בכל אופן, אז זה דבר אחד. דבר שני, אצלי ביום, כי זה צריך לעשות ביום הקידושין, אצלי הם חתמו את התנאי. אוקיי? אמרתי לה, התנאי הוא שאם מתעוררת שאלה של הגינות, אז הקידושין פוקעים. אם 18 חודש הוא לא חי איתה, אם הוא לא רוצה לתת לגט, ובית דין מוסמך קבע שצריך לתת לגט, אז, זאת אומרת, זה בהחלטה של בית דין, התנאי. זה לא שזה פוקע לבד. אבל בית דין יכול להחליט שהקידושין, שיתקיימו התנאים, ושהקידושין פקעו. בסדר? זה הנוסף של התנאי. אמרתי להם, תראו, לא נכנסתי לעומק לסוגיית התנאי. אין לי אפילו עמדה ברורה אם ראוי או לא ראוי לעשות את זה. אני נוטה לחשוב שכן, אבל זאת שאלה לא פשוטה. אתה צריך לחשוב על זה קצת סביון הקידושין וכל דברים כאלה. הם בכל מקרה רוצים. אתם רוצים, אין בעיה. אני רק אומר לכם, אנחנו נחתום על תנאי, לא יהיה לזה שום משמעות, כי אף בית דין לא יכיר בזה. פשוט לא מקבלים את הדבר הזה, אבל זה לא משנה. ושגם אם התנאי מתבטל, אז התנאי בטל במעשה קיים. זאת אומרת, אז הקידושים שלכם הם קידושים, ולכל יותר זה יהיה קידושים בלי תנאי. זה הכל. עכשיו חתמנו את התנאי, עשינו את הקידושים, עשינו אותם בקיבוץ אין צורים את הקידושים בצהריים, ובערב בירושלים את הנישואים. הם רצו את הסבא של הקלה, בקיבוץ של הסבא של הקלה, לעשות את הקידושים. טוב, בקיצור, אבל אמרתי להם עוד דבר. אמרתי להם, תראו, יש טרנד כזה שאנשים מתקדשים באופן פרטי, לא רוצים את הרבנות, וזה מצוין מבחינתי. אבל הם לא נרשמים אחרי זה. וזה ממש לא מצוין לדעתי. ואתה חייב להירשם. אם אתה זוג נשוי,
איפה להירשם?
ברבנות. זאת הפנים, ברבנות, במי שלא, לא משנה, להירשם כזוג נשוי. זאת אומרת, צריך לדעת שאתם בני זוג, צריך לדעת, גם הלכתית, גם משפטית, אין מערכת משפטית בעולם שמוכנה לקבל שיהיה זוג נשוי, והוא לא רשום בשום מקום. או שהוא נרשם אצל השופט, או אצל בעירייה, או אני לא יודע איפה, לא משנה, אז אצלנו זה ברבנות. אבל אתה חייב להיות רשום. לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. מחר בבוקר הוא יתחתן עם עוד מישהי. של מי הילדים? מי יורש אותו? מי מתחתן עם מי? היא תתחתן עם עוד מישהו. זה גם יכול להיות, הרי אין שליטה, הם לא רשומים. אי אפשר לעשות דבר כזה. לא חייבים להירשם. אמרתי להם יותר מזה. יש התיקון לפקודת הנישואין שהתקבל בקדנציה הקודמת, אומר איך בישרו על זה בעיתונות, ועד היום כך כולם יודעים, שמי שעושה קידושים פרטיים הוא עונשו עד שנתיים מאסר, זאת עבירה פלילית. זה בתקופה של הקדנציה הקודמת נחקק לשמחת לב הרבנות והחרדים וכולם, והבית היהודי, אפרופו הציונות מול לא ציונות,
תקנת של הרבנות הראשית, מיטב שניות.
בסדר, תקנות אני מדבר על החוק. אז החוק הזה בעצם, כשהסתכלתי בתוכו, אני לא משפטן כמובן, אבל הסתכלתי בחוק, זה לא מה שכתוב שם.
זה לא להירשם.
מה שכתוב שם זה שאם אתה מתקדש כדין ולא דואג לרישום, אז הרב ובני הזוג עונשם עד שנתיים מאסר, זאת עבירה פלילית. אמרתי, טוב, אז אם זה ככה, שאלתי כל מיני משפטנים מה דעתם, כי אני לא משפטן, אמרו לי שאני צודק. ואז בסופו של דבר מה שאמרתי להם, זה תראו, תלכו להירשם ברבנות, ותגידו להם, חברים, אנחנו ניסינו כדין. הנה, זה, אלה העדים, זאת הכתובה, זה הרב. כתבתי להם תצהיר, הכל היה כדת משה וישראל. עכשיו אתם חייבים לרשום אותם. כי מי שהתחתן כדין, חייב להירשם. מי שלא רושם אותו, זאת עבירה פלילית. אוקיי? אז עכשיו הרבנות חייבת לרשום אותם. בעצם החוק הזה, זאת יריעה ברגל של הרבנות. הם חשבו שבזה הם יוצרים לעצמם מונופול. בזה הם הרסו לעצמם את המונופול. כי עכשיו בעצם כל מי שהתחתן כדין, חייבים לרשום, הפכו לרגולטור. בדיוק, הם הפכו את עצמם לרגולטור.
הם חייבים לרשום אותם.
הם חייבים לרשום אותם.
לא.
רגע. אני... לא, זה עוד פרשייה. זה עוד פרשייה.
אני אגיע,
זה עוד פרשייה. אני כבר מתקרב לסוף, אני רוצה רק להשלים את התמונה. תראו, זה כמו שפקיד מס הכנסה לא יסכים לקבל ממני את המס, ואז יתבעו אותי על זה שלא שילמתי מס. המדינה אומרת שחייבים לשלם מס, אז כל מי שאחראי על זה צריך לעשות את מה שהחוק אומר. זה נכון שאי אפשר להכניס אותם לשנתיים לכלא, כי החוק לא אמר שמי שלא רושם, בסדר, אז שנתיים כלא הם לא יקבלו, אבל שהם חייבים לרשום. החוק אומר שצריך לרשום את מי שנשוי כדין. אני אומר יותר מזה, גם תקנת הציבור אומרת את זה. כי באמת, אם יש מישהו נשוי, אז צריך שהוא יהיה רשום, הרי זה נכון, בשביל זה בא החוק. הרי בשביל זה בא החוק. אז בעצם מה שאמרתם, אז מה שאמרתם, תלכו להירשם. טוב, הם הלכו להירשם אחרי הנישואים, כמובן לא הסכימו, שלחו אותם, זה היה ברור, כן? כי הרבנות לא דואגת באמת, היא דואגת הכוח שלה, לא שום דבר אחר. אז שלחו אותם לבית דין. שבית דין יחליט, וזה בסדר אגב, כי באמת הפקיד הוא לא סמכות רבנית, הוא לא יכול לדעת אם היה קידושין כדין או לא כדין, שהוא יכול לדעת בסמכות רבנית. הלכו לבית דין, בבית דין הזה, כן, בית דין היה רב לוי, שלושה דיינים, לא מסכימים לרשום אותם, יצא פסק דין לפני כמה זמן, לא מסכימים לרשום אותם. בפסק דין הזה כתוב כמה דברים. כתוב, מעבר לשאלה של תקנת הציבור וכולי, ושל שיקולי מדיניות, כתוב גם שהקידושין הם בספק, ספק קידושין, זאת אומרת, לא בטוח שהם תקפים בכלל. עכשיו, למה הם רוצים שזה יהיה המצב? כי אם הם תקפים, אז סעיף 7 אומר שקידושין תקפים צריך לרשום. אז הם חייבים להראות שקידושין לא תקפים. אלא מה? שהטיעונים כמובן לא מחזיקים מים. זאת אומרת, הטיעונים שהם כתבו למה הקידושין לא תקפים זה למשל, הקידושין הם בתנאי, אין דבר כזה, אי אפשר לקדש בתנאי. למה אי אפשר לקדש בתנאי? לא יודע למה. אי אפשר לקדש בתנאי, אז אמרתם, בסדר, אי אפשר לקדש בתנאי, זה תנאי בטל, במעשה קיים, אז מה הבעיה? עכשיו הם מקודשים בלי תנאי, אז מה הטענה שלכם? תרשמו אותם, עכשיו הם מקודשים בלי תנאי, והתנאי בטל מעשה קיים. אז הם כותבים שם בפסק דין, לא. אבל הם כשהם התקדשו, אז הם חשבו שהקידושין נעשים בתנאי. והאמת היא שאין פה תנאי, כי התנאי בטל. אז זה מקח טעות. זה קידושי טעות. אז אמרתי, זה טועה בדבר משנה. למה? כי אז לפי זה, בכל התנאים, כן? ונגיד, הקדמת הן, לאו להן, או תנאי קודם למעשה, הקדמת מעשה לתנאי. אז מה הדין בגמרא? תנאי בטל ומעשה קיים. נכון, מתנאי מה שכתוב בתורה. עכשיו, מה קורה שם? גם שם הרי הזוג אמר שאני רק חשבתי לעשות את העסק בתנאי. אבל התנאי לא תקף, כי הוא לא התקיימו הדרישות ההלכתיות. נו, אז צריך להיות שהמעשה יתבטל. זה סתם טועה בדבר משנה. טיעון שלישי, הוא הביא איזה תשובת פרי הארץ, שמביא הרב עובדיה. והוא אומר שהיה חרם ירושי קדום על מי שמפצל את הנישואים מהגירושים. מהקידושים, כן, סליחה. מהקידושים. זאת אומרת שיש פיצוי שלא עושים את זה ביחד. ואנחנו עשינו בצהריים את הקידושים ובערב את הנישואים. והפרי הארץ שם מביא, ואדמת קודש, זה שני שוטים שכותבים שם שגם הקידושים בטלים במצב כזה. מי שעושה את זה. אמרתי, טוב, תראו, קודם כל, קצת מהדברים עלו בבית הדין, אז אמרתי להם, את השאר אני כתבתי, לא אמרתי להם, כי כבר לא נפגשנו אחרי שמוציאו את הפסק דין, שיש גם חרם לא להיכנס להיכל שלמה, חרם ירושלמי קדום. הרבנות הראשית יש לו בהיכל שלמה. אוקיי? יש חרם קדום, חרם אשקלס. קוראים את חרם אשקלס עם פינס, יחל מחל פינס הגיע לירושלים, והיה שם חרם על מי ששולח את הבן או את הבת שלו לבית ספר. אסור לפתוח בתי ספר בירושלים. זה גם חרם קדום. אמרתי, חוץ מזה, השאלה היא ממתי אתם יכולים להפקיע קידושין? אתם אחראים על הכסף פה? זאת אומרת, אתם נגיד בנק ישראל? הרי בשביל יכולת להפקיע קידושין, אתה צריך להפקיע לי את הכסף. לבית דין אין סמכות להפקיע כסף לאזרח. בית דין רבני בטח, אפילו לבית משפט לא. זה ממשלה אולי, במקרים מסוימים. אז אתם, אין לכם את הסמכות לעשות את זה אפילו אם זה נכון. דלת, בשוט עצמו, פרי הארץ ואדמת קודש, שהם עצמם ציטטו אותו. הוא אומר, אצלנו מנהג שלא מקדשים, לא מפרידים את הקידושין עם הנישואין, ולכן מי שרוצה לעשות את זה נוסע לשמעון הצדיק, עושה שם את הקידושין וחוזר לירושלים, עושה את הנישואין. שמעון הצדיק זה שכונה של ירושלים, זה לא רחוק, נכון? אבל אנחנו נסענו לעין צורים לעשות את הקידושין. נו, אז מה הבעיה? אז אפילו לפי השוטים שלכם, שזה מופרך בין כה וכה, אפילו לפי השוטים שלכם אין כלום. אז מה הבעיה? וחוץ מזה, שההפרדה הזאת היא כמה שעות, מה זה, זה עסוקים באותו עניין. ואם אני אעשה את הקידושים ואת הניסויים באותו אולם, אבל אני אחכה שעה. אז גם הקידושים בטלים, כמה זמן זה הפרדה? הרי אנחנו עשינו טקס בצהריים, עסוקים באותו עניין, נסעו לירושלים ועשו את הניסויים. אז מה, איזו, זה הפרדה? זה פשוט טיעונים, למה אני אומר את זה? צריך לדון בטיעונים האלה לגופם, אני רק מראה לכם, שמה שקורה פה, אני כתבתי שם, מה שקורה פה זה בעצם שרובן תובע את שמעון לדין ומתיישב להיות הדיין. הוא יודע, כי מה שקורה, הרי הבית דין הוא בית דין של הרבנות. עכשיו, הם פועלים שם כסנגורים, לא כדיינים, או כקטגורים בעצם. הם מייצגים את הרבנות. עכשיו, אין לי טענה על זה, כי בסדר, זה הבית דין המוסמך, מה לעשות? מי ידון בזה? המדינה הסמיכה את בית הדין של הרבנות, אני מקבל את זה, אין מה לעשות, זה אבסורדי, אבל אני מקבל את זה. אבל, כשאני רואה שהנימוקים נכתבים ברמה הזאת, זה אומר שכן יש פה בעיה. זאת אומרת, אם היית שומר על האינטגריטי שלך ונשאר דיין ודן בדברים לגופם, ניחה. למרות שיש פה איזושהי נגיעה בדבר, בסדר, אין מה לעשות. אבל כשהטיעונים כתובים כמו טיעונים של קטגור ולא של דיין, אז מה, איזה מידה? עכשיו, כל העסק הזה הוא בסך הכל מאבק כוח, כי הכל מתחיל משיקולי המדיניות. הם אחרי זה אמרו לי, הם אמרו לזוג, האם הרב מוכן להתחייב שהוא לא יעשה את זה שוב? אז אנחנו מוכנים לרשום אותם. ככה הם אמרו, זה התקנה אגב של מנהל הרבנות הראשית, יעקב. כן? האם הרב מוכן שלא יעשה, להתחייב שלא יעשה את זה שוב, ואז אנחנו נרשום אתכם. שאלתי אותם, תגידו, לאיפה הלכו החרמות וההפקעות? איך אתם מוכנים לרשום אותם? אז מה אם אני לא אעשה את זה שוב? הקידושים לא תקפים, לא? שכחתם? אתם מבינים את רמת האבסורד? זאת אומרת, מה שקורה פה זה בסך הכל ניסיון לשמר את הכוח, שום דבר חוץ מזה. אין פה באמת דאגה למה שקורה, כי מבחינת מה שקורה, וזה אמרתי להם גם כן בסוף, מה? כתבתי, זאת אומרת, לא אמרתי. בסך הכל, הרי מאות, אם לא יותר, אנשים מתחתנים באופן פרטי ולא נרשמים. מה אנחנו עשינו? אני, מה שאני ניסיתי לעשות, זה לקחת את החבר'ה האלה שחיית היום מתחתנים באופן פרטי ולא נרשמים, ולדאוג לזה שילכו להירשם, כמו שהחוק אומר וכמו שההיגיון אומר. אז מה, אתם טובים אותי? ומה עם כל אלה שמחתנים באופן פרטי, וזה מופיע בטלוויזיה, עם השמות. כל אחד מוציא אותם, זה לא בעיה. אני התראיינתי יחד עם שני רבנים כאלה, בכתבה בערוץ 2, בחדשות ערוץ 2. מזוהים בשמות שלהם, הם אומרים, יש אנשים, תומר פרסיקו, שהוא לא רב, כן, מי שמכירים אותו, יש לו בלוג מעניין. כן, אז הוא מחתן זוגות תואר שולחן, הוא מתצל למשטרה כל פעם, הוא מתצל למשטרה כל פעם, הוא אומר, חבר'ה, אני הולך עכשיו לחתן, בואו לעצור אותי. זה, השמות ידועים. עכשיו, את מי, על מי באים בטענות? על אותו אחד, שלא רק שעשה את זה, למנע בעצם לעשות את זה, אלא לקח אותם להירשם, שזה בדיוק מה שצריך לעשות, הרי הזוגות נשואים, יש לך מאות זוגות שלא רשומים. אני אומר להם, תירשמו, אתם תבדקו, אתם הרבנות, זה בסדר גמור, תבדקו שהקידושין היו כדין, אל תרשמו אותם אם זה לא היה כדין. אבל אם זה היה כדין, אתה צריך לרשום, לא? מה צריך לעשות חוץ מזה? המצב הוא כל כך אבסורדי, ובסוף מגיע הטיעון הזה של כהן וגרושה. בית הבגץ קבע שכהן וגרושה שנישאים כדין, באופן פרטי, כי הרבנות לא מחתנת אותם, אתם יודעים שבכהן וגרושה זה איסור לאו, אז הקידושין תופסים בחייבי להבין, זה לא כמו עריות. אז הבגץ קבע שאת הכהן והגרושה צריך לרשום. בסדר, הוא מאלץ את הרבנות, את משרד הפנים, לא יודע בדיוק איך זה נעשה פרוצדואלי, אבל הם נרשמים כזוג נשוי, בכל דבר בעניין, נשוי הלכתית גם, כי זה נכון, הם באמת נשויים הלכתית. למה? הרי הרבנות לא מאשרת את זה, זה קידושין פרטיים, כי אין להם אפשרות להתחתן דרך הרבנות, כי כהן וגרושה לא, הרבנות זה עוד פעם, חלק מהעקיפה של המנסים לכפות, ואז המערכת מוצאת דרכי עקיפין. אז אם ככה, אז אני כותב שם, אז מה הבעיה? הזוג הזה רוצה להתחתן בתנאי. הרבנות לא מאפשרת. נכון? זה כמו כהן וגרושה. הרבנות לא מאפשרת, זה מתחתנו באופן פרטי, בתנאי. אז עכשיו אתה חייב לרשום אותם, בדיוק כמו כהן וגרושה. הם נשואים כדין, הרבנות לא מאפשרת להתחתן, אנו עכשיו חייבים לרשום אותם עוד לפני התיקון לחוק. לא רק בגלל התיקון לחוק שאומר שכל מי שניסה כדין נרשם, אלא גם לפי התקדים שעוד לפני התיקון לחוק הזה, כמו כהן וגרושה, הרי הם לפי מצפונם רוצים להתחתן בתנאי. הרבנות לא מאפשרת את זה למרות שוודאי שהקידושים תקפים. אף אחד לא מעריר את זה שהקידושים תקפים, כמו כהן וגרושה. יותר מזה, זה אפילו לא כהן וגרושה, כי פה אין איסור. אף אחד לא אומר שיש איסור. איזה איסור יש בלתנות תנאי? גמרא מלאה בהתנאי התנאים. אין בזה שום איסור. אלא מה? אולי מדיניות לא ראויה. בסדר, זה אפשר להתווכח. אבל אין בזה איסור. נו, אז זה הרבה יותר טוב מכהן וגרושה. אז אם כהן וגרושה צריך לרשום כזוג נשוי, אז זה ודאי לרשום כזוג נשוי. בשורה התחתונה, אני צריך לסיים, בשורה התחתונה, אני מניח שעכשיו מגישים עירור לבית הדין העליון של הרבנות, שהוא כמובן יידחה, ואז ילכו לבגץ. לדעתי, סיכוי סביר שזה גם יידחה שם, כי בגץ לא אוהב להתערב בשיקול דעת הלכתי, במרכאות. אני צריך לשכנע אותם שזה לא היה שיקול דעת הלכתי, זה השטות. אבל בשביל זה אתה צריך להיכנס, זאת אומרת, להגיד להם, לראות שזה לא מחזיק מים, לא הביאו דעה. אם יש מחלוקת, אז הרבנות פוסקת כמו הדעה הזאת ולא כמו הדעה הזאת. זה הגוף המוסמך, הוא יכול לפסוק. אתה לא יכול להמציא. אז אי אפשר לכתוב נימוקים לא נכונים בתור פסק דין. עכשיו אתה בונה על זה שהבגץ לא יתערב, כי זה נימוקים הלכתיים. אתה הגוף המוסמך, בית הדין, בית המשפט לא יכול להתערב. אם יש שם שופט דתי, אולי יש יותר סיכויים, כי הוא יודע לקרוא את זה. נילנדל או מישהו שהוא ברחי, אז הוא יכול לקרוא, הוא יבין שזה סולברג. כן, סולברג, יאללה. נילנדל מכיר יותר פשוט, אתה מכיר את סולברג. אז אני אומר שיכול להיות, וגם אם בגץ יתערב והכריח אותם לרשום, יום אחרי זה ישתנה החוק. עכשיו זה בסדר, אל דאגה, לא ישתנה שום דבר. שבת שלום.